ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו היינו באמצע סוגיית ההיסטוריה. עוד פעם נקרא את סעיף ממזיין. אמר החבר, אנחנו מונים היום 4,500, ופורטם מפורט מבואר מחיי אדם בשט ואנוש עד נוח, ואחר כן שם ועבר עד אברהם, ואחר כן יצחק ויעקב עד משה, ואלה לפי דבקותם לב האדם וסגולתו, ולכל אחד מהם בנים כקליפות, לא דמו לאבות ולא התחבר בהם עניין אלוהי, ונמנע בניין השנים באלה האלוהיים, והם היו יחידים, לא קהלים. עד שהוליד יעקב 12 שבטים, כולם ראויים לעניין האלוהי, והחלה האלוהיות להימצא בקהל, ובהם מניין השנים. ואנחנו קיבלנו ממשה מניין שני מי שקדמם, ויודעים מה שיש במשה עד עתה. אז נכנסנו לסוגיה של הבחירה של מניין השנים על פי האלוהים, שבהם נמנע מניין שנים, ואחר כך בקהל שהתחבר בו העניין האלוהי, שנמצאה האלוהיות עמהם בקהל, ובהם מניין שנים. והתעוררנו על הגישה ההיסטורית שהיא שונה מהגישה של, איך נגיד, של היסטוריונים פשוטים, שלהם אכפת הדיוק של השנים. וכבר דיברנו על זה שעולה מההתבטאות הקצרה הזאת של רבנו, שאצלנו פחות אכפת הדיוק של האריתמטיקה. זה לא העניין, אלא העניין הוא המשך בריאת העולם. וכמו שהקביעה שהעולם ברור, זו לאין שיעור יותר משמעותית מאשר בתחום איך נקרא לזה, הקוסמולוגי, שבא לתאר פה את איך יש. החיבוי הזה שהעולם ברור, זה שייך לעולם הערכי. זו קביעה ערכית, זו קביעה שעניינה המשמעות של החיים, המשמעות של היש, המשמעות של האדם והמציאות וההיסטוריה. וההיסטוריה היא מעניינת אותנו בקונטקסט המשמעותי, בקונטקסט הערכי, בקונטקסט האלוקי, ואם מסייעים לזה הממדים הפלסטיים החיצוניים, טוב, ואם פחות, גם טוב, ממש לא משנה. במשפט הקצר הזה, עכשיו אני ממשיך ממקום שנעצרנו בפעם הקודמת, במשפט קצר זה של ונמנע המניין באלה האלוהים, והחלה האלוהות להימצא בקהל ובהם מניין השנים, נזרע זרע אמת, כי זוהי ההיסטוריה באמת. התבטאות זו היא מהותית, היא דווקא מתפוחי הזהב שבמסקיות הכסף שלנו פה. כי הדיון על מניין שנות העולם, דיון שהתפתח בשאלות כיצד אתה מתמודד עם שיטות שלהן מניין אחר, או טוענות שהעולם קדמון, כפי שאמרנו, דיון זה הוא כביכול שלא מעצם הנושא והעניין. זה לא הנושא שלנו פה עכשיו, הנושא שלנו, האמת היא שאנחנו כבר נמצאים בסוגריים שניים, בנושא משני שני, כי היה נושא ראשון, שהוא אמר לו, תגיד לי את אמונתך. אז הוא אמר לו את אמונתו, הוא אמר איתך, אני רוצה לדבר איתך. אתה מצפה לשמוע דברים שהם שייכים לדתות. אנחנו מדברים על משהו אחר. טוב, מה אתה מתכוון? אני רוצה לשמוע. אז הוא מתחיל להסביר. אז הוא אומר לו, רגע, לפי זה יוצא שהתפיסה שלכם, התורה שלכם, אינה מחייבת אלא איתכם. אז במקום להגיד לו לא, אז הוא אומר לו כן. כי חיוב התורה עלינו מצד התחברותו התברך, היא התחברות כבודו, עמנו ביותנו סגולת בני האדם. אז זה לגמרי המם את המלך. הוא אומר, טוב, עוד פעם אתה מבלבל. הוא אומר, טוב, אז תן לי לדבר. כדי שהוא נתן לו אשראי לדבר. אז הוא התחיל לדבר. וכשהוא התחיל לדבר, ולא ברור מה הוא ענה, יש סיכוי קלוש, כבר אמרתי לכם שזה סיכוי לא נכון. שהוא עלה לו שהיה, בסוף יש מין חמישי, והוא היה נביא, והוא אמר לנו שהאלוה התחבר איתנו. הוא נראה על ידו שהאלוה התחבר איתנו. אז אולי זו התשובה. יתברר בהמשך שזו לא התשובה. אבל מכל מקום, פה באמצע, אז אנחנו נמצאים באמצע של סוגריים. זאת אומרת, הנושא המרכזי זה, תספר לי על אמונתך. נושא משני נפתח, שחיוב התורה עלינו באמת פרטי, מצד התחברותו, התחברות כבודו אלינו ביתנו סגולת בני האדם, להוציא אותנו ממצרים. אז עכשיו הוא צריך להסביר לו את המשפט הזה, אז זה כבר סוגריים. ובתוך זה, אז הוא אומר לו, שהנביא הזה, אז הוא, על ידו, התברר לנו שהוא גילה, הוא יראה איך שהתחבר האלוה בנו ומנהיג אותנו גם כרצונו וגם כפי עובדה מותו, וגם על ידו התברר הנעלם, גילה הנעלם, ואמר איך היה חידוש העולם. ומניין השני, אמר מה, יש לך מניין שני? אז זה סוגריים שניים. אז אמרו לו, כן, יש לנו מניין שני, ומתחיל לפרט אותה. אז אנחנו פה מחוץ לנושא. ובמה שאנחנו מחוץ לנושא בפעם השנייה, אנחנו אפילו מחוץ לנושא המשני. ומסתבר שבהתעסקות הזאת שבחוץ מחוץ לנושא המשני, אז פה נפתחים פה סוגריים, הן לא נסגרות. זאת אומרת, הן ממשיכות. אז זה עושה רושם כמין התבדרות כזאת, התבזרות, חוסר ריכוז, חוסר... ככה זה עושה רושם, אולי זה מזכיר את הכסף, ואולי אפילו זה לא, אבל כל פנים, זה מה שאני רוצה להגיד לכם, שבפרספקטיבה של תפוחי הזהב, אין פה שום התפזרות. שלא לדבר שאין פה התפזרות מהנושא השני, שכל מה שנאמר פה הוא בניית תבנית רעיונית, אומנם מאוד ארוכה, כדי להבין את הטיעון שעומד לנחות עליו, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא התחבר בנו, ביותנו סגולת בני האדם, ומצד זה חיוב התורה עלינו. כל מה שהוא מעריך ועובר מנושא לנושא, זה לא עובר מנושא לנושא. הוא כל הזמן ממוקד מטרה, החבר, רבי יהודה הלוי, הוא תמציתי והוא ממוקד, והוא לא מתפזר. הוא לא מתפזר בקונטקסט של תפוחי הזהב. ובמסגרת זאת, פה שיכולה הוא תוקע בתוך הידיעה הזאת של הכרונולוגיה ההיסטורית, שהיא, הוא מציין שהיא ננקטת בשיטה שהיא לא מאבטחת את הדיוק הכרונולוגי. עד רבה. מאבטחת שאין שם דין. שם, בנקודה הזאת, אז צף, מבחינה חיצונית ממש, התוכן הרעיוני הפנימי, שהוא הקו העמוק, שאליו הולך רבנו, הולך החבר, ומושך אותנו, בונה אותנו, מוביל אותנו. אז במשפט כזה, קצר זה של ונמנע מניין ואל האלוהים וחיל האלוהות להימצא בקהל ובהם היה מניין השנים, פה נזרע זרע אמת, כי זוהי ההיסטוריה באמת. ככה מסתכלים על היסטוריה, אנשים רציניים, באמת. התבטאות זו היא מהותית, היא מתפוחי הזהב שבמשכיות הכסף שלנו פה. כי הדיון על מניין שנות העולם, דיון שהתפתח בשאלות כיצד אתה מתמודד עם שיטות שלהם מניין אחר, או טוענות שהעולם קדמון, כפי שאמרנו, דיון זה כולו הוא כביכול שלא מעצם הנושא והעניין. מה שהתברר בסוגיה הוא שהעניין אינו במאורעות פיזיים או טכניים, ולא שכרונולוגיה היסטורית יבשה היא מעיינה של תורת ישראל. אך ציון המאורעות בסדר שלהם מקשר אותם אל משמעותם כהמשך וכהתגלות והתבררות של עניין הבריאה. כלומר, מה זה בריאה? איך הגדרנו בריאה? בריאה זה מה שיש לו משמעות. משמעות היש כאקט אלוהי. כגילום רצון חופשי, אידיאל, מגמה ותכלית אלוהית. זה פירוש המילה בריאה. שבזאת מובן כל היש גופעת העניין האלוהי. אז יש פה עניין, מגמה, התעניינות, רצון. בעניין הזה הוא לא יצר פה בועה, והיא היקום, שם יש בועה בתוך בועה וזה כדור הארץ, ושגר ושכח. זה לא משמעות הבריאה האלוהית. יש פה עניין והוא מעורב, כמו בשנייה הראשונה, לאורך כל ההיסטוריה. בזאת מובן כל היש כהופעת העניין האלוהי, שזו משמעות הקביעה שהעולם נברא. כלומר, שהעולם כולו, בכל המאורעות הפרטיים והכלליים, הוא כולו רעיון צדק אחד של החוכמה העליונה, הגה פי השם. לא טבע הכרחי ולא מקרה בלתי מכוון עומדים ביסוד היש. זהו יסוד דעת השם. בעברית, זה יסוד דעת השם ביהודית, בתורה. זו צורת ראיית המציאות הייחודית לנו. ככה אנחנו מסתכלים על המציאות, וככה אנחנו מתעניינים וזוכרים את ההיסטוריה. רק זה מה שמעניין אותנו, ולא שום דבר אחר, ורק זה מה שאנחנו זוכרים, את השאר אנחנו ממש נהנים לשכוח. אל הקונטקסט הזה אנחנו מתקשרים בזיכרון בריאת העולם, באמצעות מניין השנים מבריאת העולם. לא עצם ההתרחשויות, כי אם הרוח האלוהית הוא המעניין אותנו. כי מבריאת העולם נמשכת הרוח האלוהית כרוח ההיסטוריה, ונמנית לפי האלוהים בלבד. הזמן בישראל אמור להיות מקודש. מה זאת אומרת מקודש? כלומר, חתום ברוח הייעוד, במתאר העניין האלוהי. ההיסטוריה חשובה לנו לא בגלל הצורך לזכור מה שהיה בעבר מצד עצמו, אך זיכרון העבר הוא נעלה בחשיבותו בגלל שהוא שורש ומופע ראשיתי למה שיהיה. יש לך אני עליכם. ומתוך כך עומדים אנו על רוח הזמן השוזרת את כל הזמנים כעניין אלוהי אחד. ואומר החבר שהיו יחידים והיו יחידים ולא קהלים, עד שהוליד יעקב 12 שבטים, כולם ראויים לעניין האלוהי. זו הנקודה. עוד פסקאות רבות יעברו עד שירחיל רבי יהודה הלוי בהבלטת נקודה נפלאה זו, שהכל חותר להופעת העניין האלוהי בקהל. כפי שכבר אמרנו, ביחס למתודה של רבנו בספרו, מפזר רבנו חלקי מידע ורעיונות לאורך כל הרצאת הדברים, ולבסוף הוא מרחיב, ובזאת נותנו אפשרות לעיכול הדברים. לכמן בסימן צדיקי, מתוך ביאור חטא העגל, תתברר מה זו סגולת קהל ישראל. ומתוך כך, יאמר הכוזרי בסימן צדיק חטא, חיזקתני בדעה אשר הגעתי אליה וכולי, אני איתך. זו הפעם הראשונה שהוא אומר לו את זה. כי כל המשך הספר הוא בבחינת פרטים לכלל הזה. זו גולת הכותרת של מאמר ראשון. היא אותו העניין שאיתו אנחנו נפגשים במשפט אצלנו. נקודת העניין האלוהי כפי שמתגלה בקהל. זו הנקודה. לזה חותר החבר. לבנות תשתית ההסבר לטיעון שחיוב התורה עלינו מצד הוציאו אותנו ממצרים והתחברותו עמנו ביותנו סגולת בני אדם. כל זה במלוא שהוא קומתו יתברר בהמשך. אך כבר כאן הוא אומר את זה. והחל האלוהות וממשיך להימצא בקהל. ובהם היה מניין השנים. הכרוניקה של זמני היומיום מקבלת את משמעותה מצד המהות, מצד העניין האלוהי השורה בקהל. תהליך הבירור של הקליפה לעומת הלב והסגולה הלאומית מברר את ערך החיים, את כיוון החיים, את תוכן החיים, את אידיאל החיים, את נשמת החיים של כל היש, הולכת במעלות השלבים ההיסטוריים ומתגלה כמעה כמעה במלוא שיעור קומתה בנו. זה סוד ההתעניינות שלנו בבריאת העולם ובמניין השנים. טוב, אמר הכוזרי, סעיף ממחית. אמר הכוזרי, זה הפירוט מרחיק מחשבה רעה אודות כזה והסכמה, כי דבר כזה לא יסכימו עליו עשרה מבלי שינטשו זה את זה וגלו סוד הסכמתם או יעדפו דבריהם ישיבו לברר אצלם דבר כזה. וכל שכן המונים רבים ומניין השנים קרוב, אין מקום בו לחזב ולבדיה. אז עוד פעם, אז אומר הכוזרי שהפירוט הזה מרחיק את החשד בדבר כזב או קנוניה. כי על דבר כזה לא יסכימו עשרה מבלי שיתבלבלו ויגלו את סוד הסכמתם, או ידחו דברי מי שירצה לברר אצלם את זה. כל שכן המונים גדולים, ומניין השנים מתייחס לתקופה קרובה יחסית, אין מקום לחזב ולשקר לחול בו. נראה מתגובתו של המלך שהוא לא הבין את עומק דברי החבר. אולי הוא הבין את מזכירות הכסף, אך לא חדר לתפוחי הזהב. מכל מקום, זוהי הבנת המלך בשלב זה, המצביע על הדקדקנות ההיסטורית, כראיה לאמיתות הדיווח. בהמשך ימשוך אותו החבר אל עומקים משמעותיים מזה. אחד מתפקידי המלך בספר הוא להיות התלמיד שאינו מבין טוב. זה שמאלץ את המורה לומר, לא הבנת. לא אמרתי את מה שאתה סבור שאמרתי. שמעת בדבריי מה שלא התכוונתי לומר. זה מאלץ את המורה לחזור על הדברים ולהבהיר אותם יפה. זו שיטה מתודית טובה. על ידי זה יוצאים הדברים מחוברים. ובאמת כאן כלל לא יכול המלך להבין. כי א', התחלות קשות. ואין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. והחבר אומנם הוא מורה גדול, אך מטעם הכמוס עמו הוא נמנע מלהסביר את הכל בפשטות. מכוון החבר את תפוחי הזהב, ואילו המלך מבין את משכיות הכסף, וכמו שאמרתי, בתקווה שהבין את משכיות הכסף, אולי, אבל בטח לא את תפוחי הזהב. החבר אומנם ממשיך עם קו הבנתו של תלמידו הכוזרי, למרות שלא זו הייתה כוונתו העמוקה, אך גם תוכן זה כלול בדבריו. המלך מבין את הדברים באוריינטציה הדתית המקובלת. אם יש לך מסורת כל כך מפורטת, כנראה שזו אמת, כי פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע בדבר כזב או כנוניה. זו אותה גישה שעלתה בדבריו של המוסלמי. אמונת האמת היא זו המעבירה את האינפורמציה המציאותית. זה מה שנקרא אמונה להבנתו של המלך. אמנם לא בטוח שעם ההבנה הזו בדברי החבר, המלך כבר הולך שבי אחרי דבריו. מכל מקום הממד הזה הוא הנידון פה. זאת אומרת, זה מה שהמלך מבין שהחבר אומר לו. זה לא הכוונה שהוא גם משתכנע ממה שהחבר אומר לו. רק... זה הכיוון. יש לו איזה קונספט, יש לו איזה דעה קדומה למלך, יש לו איזה רעיון איך צריכים להסביר לו. אני עושה את שהחבר מיד אמר לו אחרי התגובה הראשונה שלו, תשמע, אתה מצפה לשמוע סיפורים של אנשים דתיים? אצלנו זה לא ככה. הוא לא אומר לו כל כך ברור כמו שאני אומר, אנחנו לא דתיים, אנחנו משהו אחר. הוא לא אומר לו את זה ככה. הוא אומר, תראה, זה דת רגילה, ואצלנו זה דת לא רגילה. אז הוא קולט שזה דת, משהו לא בסדר איתם. אז הוא ממשיך להתעניין לשמוע. אבל הוא לא לגמרי קולט את הכיוון שהוא מתאר לו משהו מעולם אחר לחלוטין, מאזור הציפיות שלו. וגם פה הוא שומע כשהוא מדבר, אז הוא קולט את הדברים שמתאימים לעולמו הקודם. זה לא מחלה מיוחדת של המלך, אני בתור מורה יודע שזו מחלה מאוד מצויה אצל כולם. זה הבעיה שלנו, אלה שיושבים בצד שלי לתמיד. לך תוציא את האנשים מהקונספציות שלהם. אבל בשביל זה אנחנו מקבלים כסף. כן. כן. כי עם ישראל הוא, זה כתוב פה, אנחנו אומרים, זה מה שכתוב, תסיר למה שכתוב. החלה האלוהיות להימצא בקהל, ובהם עניין השני. לפני כן האלוהיות נמצא ביחידים, אז הם אלוהים, ובהם עניין השני. עד שהוא הגיע לקהל, אני אומר לכם שהנקודה הזאת, האמת היא שזו הנקודה הכי חשובה של הספר. רק פה כך הוא זורק את זה. דרך אגב, לא שם על זה את הדגש. כי זה כל כך חשוב, אז הוא לא חושב את זה דגש. דגש גדול, הוא שם על זה בסימן צדיקי. כי זה עיקר המאמר. אבל עכשיו, כי יכול להיות, לא שמים לב לזה. אבל פה הנושא הוא המניין. המניין הוא על פי האלוהים, ואנחנו העם האלוהי, לכן על פי המניין. כן. כל היש הוא גילום העניין אלוהי, אבל כל היש לא חתום בחותם העניין האלוהי. כלומר, לא ניכר העניין האלוהי מכל היש. כמו שכולך מדבר, אבל מהרגליים שלך זה לא כל כך ניכר. למרות שהעניין הדברי הוא מייצר את כולך. אבל הוא מתבטא באיברים מאוד מיוחדים, מסוימים, שהם גילוי מילטה על הכוליות. אז האלוהים, הכל אלוהי, אבן מקיר תזעק שהיא אלוהית. הכל פה אלוהים. כן. הכל פה, אם אין אלוהים, אז אין כלום, כמו שאומר הרמב״ם. אבל אנחנו לא קוראים אלוהים, אלא לאלה שניכר מהם הצורה, המגמה, התוכן, המשמעות, הערך. האלוהים ניכר בזה. דבר שניכר בו, אנחנו אומרים שהוא ברור. תנינים גדולים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בורא פרי הגפן. וכדומה ועוד. כל מה שמעורר את מחשבתך לתפוס את העניין הכללי, העניין האלוהי, אז הוא נקרא אלוהי. חל בו העניין האלוהי. כן, אז אמרנו שהחבר אמנם ממשיך עם קו הבנתו של תלמידו הכוזרי. זה גם כן צריך לחנך אותנו בתור מורים, לא להיות אובססיביים, לא להיות כמוני, שבכל רגע הנתון שהתלמיד יבין עד הסוף את הרעיון. לאט, 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 לאט. זה השיטה של הראשונים. זה השיטה של רבנו. עכשיו אנחנו לומדים רבנו, לא לומדים אף אחד, רבנו. זה ודאי השיטה של רבנו. לאט, אומר, ויגיד עוד פעם, ויגיד עוד פעם, ויגיד עוד פעם, מדי פעם אז יגיד, טוב, אם ככה קשה, לא הבנת כלום. אבל בסוף הוא יבין. על כל פנים בסוף אנחנו נבין, אני כבר לא יודע מה קורה למלך, על כל פנים הוא אמנם משתכנע וזה, לכתידע, לפעמים אנשים משתכנעים בלי שהם מבינים. אבל בסדר, לא כל כך משנה לנו. אבל הסגנון של ההוצאה הוא עדיין כמו שאני מתאר אותה. אז כן, אז פה החבר אומנם ממשיך עם קו הבנתו של תלמידו הכוזרי. הוא לא אומר לו, תראה, אתה מקשיב לי בצורה שטחי, אני מתכוון למשהו אחר. הוא לא אומר לו את זה. הוא אומר, כן, טוב. למרות שלא לזה הייתה כוונתו העמוקה. כי כמו שאמרנו, גם זה כלול בכלל דבריו. זה לא נכון. אך גם תוכן זה כלול בדבריו. המלך מבין את הדברים באוריינטציה הדתית המקובלת. אם יש לך מסורת כל כך מפורטת, כנראה שזו האמת, כי פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע בדבר כזב וכנוניה. כי הרבה לא יכולים לשקר. זאת אומרת, עושים להם חקירות של שניים, ואז כל כן שלוש, לא כל שכן עם שלם. אז זה לא יעמוד מבחן הזמן. זו אותה גישה שלטה בדבריו למוסלמי. אמונת האמת היא זו המעבירה את האינפורמציה המציאותית. זה מה שנקרא אמונה להבנתו של המלך. אמנם לא בטוח שאם ההבנה הזו בדברי החבר, המלך כבר הולך שבי אחרי דבריו. אבל הוא מקשיב לו כמו שמקשיבים לו דתיים, והוא מתכוון, עכשיו אני מקבל את דברי הדתיים האלה, כן או לא. טוב. אחר כך יגיד לו המלך, אבל יגיד לו החבר, אבל אני מדבר מעבר לזה. ושהוא יתפוס שהוא מדבר מעבר לזה, זה כבר יקסים אותו. מכל מקום, הממד הזה הוא הנידון פה. על זה עכשיו אנחנו נמצאים, ועל זה הפסקה הבאה בתגובה של החבר, לא רק של המלך. החבר ממשיך בקצב של המלך. אומנם כן הוא, כך הוא אומר בסעיף ממתי. פסקה ממתי היא כולה על ציר מזכיות הכסף. במקום שאני אומר לכם, שפסקה ממזיין, שם פתאום פורצת בעליל ההיגיון של תפוחי הזהב, זה מתכסה בפסקה ממתת כולה במסגיות כסף. הדברים מוצגים ברובד החיצוני שלהם, שגם הוא אמת. אמר חבר אחר, ואברהם בעצמו היה בהתפרד על שונו, ונשאר הוא קרוביו, בלשון עבר זקנו. ולפיכך נקרא עברי. ובא משה אחריו ב-400 שנה, ועולם מלא מהתחזקות החוכמות השמימיות והארציות, ובא אל פרעה ולחכמי מצרים ולחכמי בני ישראל, המקיפים אותו וחוקרים אחריו, אשר לא האמינו לו אמונה שלמה, כי הבורא מדבר עם אדם. עד שישמיעם דברו בעשרת הדיברות. כך היו עמו אמו, לא מסכלותם אלא מחוכמתם, נראית התחבולות של החוכמות השממיות, וזולת זה ממה שלא יתקיים עם החקירה כדבר המזויף. בעניין האלוהי כזהב המזוקק, מוסיף עם ניסיון לדינר עוד דינר. וחידומי שיצויר אצלם של שונות, 500 שנה לפניהם, היו לשון העבר לבדה ונפליגה בביבל בימי פלג, וייחוס אומה כזו ואומה כזו, אל שם ואומה כזו וחזו אל חם, בארצותיהם כזו וחזו. ייתכן שיהיה היום איש שיצייר אצלם כזב ביחוסי אומות מפורסמות ובדבריהם מהן ולשונותיהם, ויהיה סיפורו עוד פחות מ-500 שנה? אז עוד פעם, אמר החבר, אכן, אברהם אבינו עצמו היה בדור הפלגה, ונשאר הוא קרוביו בלשון עבר אבי אביו, ולכן נקרא עברי. ובא משה 400 שנה אחריו, בשעה שהעולם היה מלא יותר מאי פעם בחוכמת שמיים בארץ, ובא אל פרעו, וחכמי מצרים וחכמי בני ישראל המקיפים אותו וחוקרים אחריו, משום שלא ימינו לו אמונה שלמה, כי הבורא מדבר עם בשר ודם. עד שישמיעם דבריו בעשרת הדברים. טיעון זה יורחב להלן בסימן תזיין. זהו רעיון שעוד ראשונים מזכירים אותו. הרמב״ם, הרמב״ן, הר"ן, העיקרים, כולם מצביעים על בלשון הר"ן, האמונה הגמורה בתורה לא הייתה כי במה שראו במעמד הר סיני בעיניהם. זאת אומרת, הר סיני, שם נוצרה האמונה הגמורה בתורה, פה זה כתוב האמונה הגמורה, כי הבורא מדבר עם בשר ודם. ולמעשה הניסוח הזה של רבנו הוא יותר טוען את רוחו של משה רבנו. כי בתורת משה כתוב, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, ברבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת שמעמד הר סיני נוצר על פי דעת משה רבנו ורבו הקדוש ברוך הוא, בשביל שהעם יאמין שבעבור ישמע העם בדברי עמך. מה הרווח של זה? שבך יאמינו לעולם. זה כדי לאשר, בסס את אמונת העם בדיבור השם עם משה, ומתוך כך אמינות מוחלטת שמשה מדבר מפי השם. אז כן, טיעון זה יורחב להלן בסימן פי זין. בנקודה זו בונה החבר את העיקר. לא מעוגן התוכן האמוני שלנו רק בפרטים הרבים שניתן היה לבחון את אמיתתם בסיפורי משה לעמו. לא זה עיקר העניין. אמנם כן, לרמת ודאות מסוימת הפירוט בדיווח מרחיק מן הלב שיש בזה כזב ובדות. אבל הוודאות של ישראל בתוכני משה כאמת אלוהית אינה משום שסיפר להם היסטוריה הניתנת לבחינה, אלא משום האינטראקציה הבלתי אמצעית עם העניין האלוהי. מוקד הוודאות, יסודה של האמונה, נעוץ בהוויה הנבואית. אמנם גם בנקודה זו ישנם שתי בחינות. התוכן הפשוט עליו מצביע החבר מעמד הר סיני ביטל לקהל ישראל את הספק שנותר להם ביחס למשה, וידל להם שידבר אלוהים את האדם. ומכאן התבסס האמון שהמידע שהגיע להם על ידי משה אלוהי הוא. מתוך האמון הגמור במוסר המידע. אמנם זו אינה המשמעות העמוקה והעליונה של האמונה בישראל, אלא רק מדרגה ראשונית, חיצונית, שמזכיות הכסף שבהרצאה דברי החבר אמנם בונים גם אותה. אך כבר התברר, על בסיס סקירתנו בכלל הספר, שנקודת האמוניות בישראל זה לא התייחסות באמון למה שאומרים להם. לא זו הנקודה, אלא זו הווייתם הנשמתית, לא הראיה כי אם הראייה. הראייה הנבואית, ראיית הלב, המעמק היותר יסודי שבנשמה. הנקודה הזאת יש לה ממשק עם יסוד החלום של תחילת הספר. העומד על מימד זה יבחין בעניין האלוהי המתגלה באופי זרם החיים הזורם מראשית ועד אין אחרית, המחולל את ההוויה העולמית על כל מדרגותיה, פועם בדופק כל ההיסטוריה האנושית ונותן את רישומו באופי ההיסטוריה המופלאה של ישראל ובתרבות הנוצרת ממנו. אופי חיים זה של נשמת העם הזה, צורתו כעם, זו האמונה בישראל. ושוב, אין כוונתי, זה הטיעון הנכון בישראל. זו אמונה בישראל, זה לא שזה, אנחנו מאמינים בזה. זאת אומרת, אנחנו אומרים שהטיעון הזה זה נכון. לא, זה פירוש המילה אמונה. הממד ההווייתי, זה אמונה. אופי זה ילך להתברר לנו שהוא נבואי. יש פה את האופי, אני אקרא עוד פעם את הפסקה הזאת, כי זה דברים מאוד חשובים, גם עמוקים. וגם עיקר מה שכל מאמר ראשון מלמד, ואולי כל הספר מלמד. עוד פעם. אמנם זו אינה המשמעות העמוקה והעליונה של האמונה בישראל. לא זה שעם ישראל מאמין, כלומר חושב שמשה רבינו לא משקר, ומתוך כך יש לו אמונה בכל מה שהוא אומר. זה פירוש המילה אמונה, כי התייחסות אל דבר כאל אמת. ואני חוזר ואומר וחוזר ואומר ועוד פעם חוזר ואומר שזה לא פירוש המילה אמונה אצל החבר. למרות שזה מילה, השתמשות במילה באופן לגיטימי, וגם רבנו ככה הוא משמיש את המילה הזאת בפי המלך לכל הפחות. אבל מעבר לכך, פירוש המילה אמונה בעברית עמוקה, עברית של אלה המבינים משהו באמונה, אז יש לה משמעות אחרת. המשמעות העמוקה והעליונה של אמונה בישראל זה ההוויה הנשמתית, הראייה הנבואית, ראיית הלב, המעמק היותר יסודי שבנשמה. העומד על מימד זה יבחין בעניין האלוהי, שהעניין האלוהי הוא מתגלה באופי זרם החיים הזורם מראשית ועד אין אחרית, המחולל את ההוויה העולמית על כל מדרגותיה, פועם בדופק כל ההיסטוריה האנושית, ונותן את רישומו באופי ההיסטוריה המופלאה של ישראל, ונותן את רישומו בתרבות הנוצרת מאופי ההיסטוריה המופלאה של ישראל. אופי חיים זה של נשמת העם הזה, זוהי צורתו כעם. זה פירוש המילה צורה. אופי החיים, אופי הכוח הנשמתי של העולם כולו, שהוא יוצא אל הפועל, כמו שאמרתי לפני דקות ליקיר, כמו שכוח החיים של המדבר, הוא יוצא הוא מחולל את כולו, אבל מתבטא בנקודתו המדברת, ככה גם העניין האלוהי של העולם, ההוויה, הוא מחולל את כולו, מחולל את כולה, את כל ההוויה, על כל דרגותיה וסדרותיה, אבל מתבטא בצורתו המלאה בעם האלוהי, בחייו של העם, באופיו של העם, באופיו של העם, שהוא נותן את רישומו באופי ההיסטורי המיוחד של העם הזה, ובתרבות המיוחדת של העם הזה. והתרבות היא נוצרת מאופי החיים של העם הזה. אופי חיים זה, שנשמת העם הזה, צורתו כעם, זו האמונה בישראל. כי פירוש המילה אמונה אצל החבר, אצל מביני אמונה, זה קשר לאלוקים. זה פירוש המילה אמונה. וקשר לאלוקים, לא קשורים לאלוקים על די שאתה חושב עליו, על די שאתה מדבר עליו, על די שאתה מתרגש ממנו, על ידי שאתה רוצה אותו. כל אלה, או שזה טוב או שזה לא טוב מה שאתה עושה, זה נושא בפני עצמו, צריך לדון עליו. מכל מקום, האמונה זה קשר החיים של העם כעם לקדוש ברוך. עצם החיים של העם זה הקשר לאלוקים. אופי החיים הפלאי הזה, העניין אלוהי הזה שמתרכז בעם ישראל, זה היחס לאלוקים. כל יחיד ויחיד, אם הוא קשור לחיים האלה, אז הוא מאמין במלוא משמעות העניין. וככל שהוא קשור פחות, הוא מאמין בפחות ממשמעות העניין. האמוניות שבחיות הישראלית היא אחת עם סגולת נבואתיות. האלוהות, העניין האלוהי. האמוניות שבחיות הישראלית שהיא אחת עם סגולת הנבואתיות, האלוהות, העניין האלוהי, הם הליבה של כל סוגיות הספר. זה הרעיון המרכזי שהספר עסוק להבהיר אותו. ספר עיקרי אמונת ישראל ותורה. ההתוודעות הלאומית אל נשמתם ואחדותה עם מקורה האלוהי הראה באותו מאורע היסטורי גדול שחשף את האמת המטה-היסטורית, שההיסטוריה הישראלית אינה אלא ביטוי חיצוני שלה. זו החשיבות העיקרית של מעמד הר סיני. כאשר מזכיר רבנו כאן שמעמד זה הוא שבידי לישראל שישנה התכנות לדיבור אלוהי אל האדם, הוא מקשר אותנו רבי יהודה הלוי אל הליבה הפנימית של מהלך ספרו. אמנם את מלוא משמעות נקודה זו הולך הוא פורס בהמשך דבריו. במקביל לשתי הבחינות שאנו מעלים בזה ביחס למשמעות חשיבות עניינה של הנבואה שבמעמד סיני, ישנו בשימושו של רבנו במושג העניין האלוהי שתי בחינות. המילה עניין האלוהי בספר יש לו שתי משמעויות. לפעמים משתמש במושג הזה במשמעות הזאת, ולפעמים במשמעות הזאת. עניין האלוהי כמושג הווייתי שבכל היש, שהעניין האלוהי הוא המדריג את המציאות על כל דרגותיה וסדרותיה, הוא האידאה הנשמתית המחוללת ומקיימת, מחיה ומעצבת את כל היש בהדרגה, סדרה אחר סדרה, עד מלוא הופעתו בחיות הנבואית הישראלית, שאם אינם נביאים בני נביאים. כלומר, אם אינם נביאים בנבואה קונקרטית, מכל מקום תכונת הנבואתיות מונחת בעצם תכונת חייהם. כי חיותם זו חיות העניין האלוהי. במאמר שני בסימן מ"ד, יש שם השתמשות, אני מביא את זה כדוגמה, להשתמשות במושג עניין האלוהי, איך שפירשתי את זה פה עכשיו. שם הוא אומר, העניין האלוהי אצלנו הוא בבחינת הנפש ביחסה אל הלב. זאת אומרת, עם ישראל הממשי, ההיסטורי, זה בבחינת לב, והעניין האלוהי זה הנפש הנותנת ללב את הדופק שעל ידו הוא נותן את דופק החיים לגוף כולו. אבל זו הייתה בחינה אחת של המושג עניין עינוי בספר. הבחינה השנייה היא, אז זאת אומרת, הבחינה האחת במילה אחת, נסגור את זה בינינו, אני קורא לזה נבואתיות. הבחינה השנייה היא הנבואה הממשית. עניין אלוהי החל על האדם. יש במאמר שני, בסימן מודלת, שם רבינו משתמש בעניין אלוהי במובן זה, במובן השני. הוא אומר ככה, העניין אלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו כגון הנביאים והחסידים לחול בו. שם מדובר על נבואה ממשית, קונקרטית. השני פירושים למילה עניין אלוהי בספר, נבואתיות ונבואה. במקביל לכך, נשתמש בהמשך לימודנו בספר בשני מונחים ביחס לנבואה. הנבואתיות, בפירוט של מילה נבואתיות, שאני אומר את זה, המילה נבואתיות לא נמצאת פה בספר. זו מילה שאני המצאתי אותה. אבל היא באה לסגור על הרעיון הזה של אופי חיותה מריבועית של ישראל. ואני עומד להשתמש במילה הזאת הרבה. בהתאם לכל המקומות, כי רבינו יגיד את הרעיון הזה הרבה ומאוד. אז בינינו זה מילת קוד. זה המשמעות שלה, בקצרה, במקום להגיד משפטים ארוכים. והנבואה, הנבואה זה הנבואה הקונקרטית הממשית. אז אלה הם אולי שני הרבדים. הדיבורים על הנבואה הממשית הם, כיוון שידובר, במקום שידובר נבואה ממשית וכדומה, אז שם זה בהוראת אצבע, שם זה אזור של מסגיות כסף. ובמקום שידובר על נבואתיות, שם זה תפוחי הזהב. צועד החבר בקצב חניכו הכוזרי, וכמעה כמעה מעלה אותו למעלה מהבנתו הבסיסית. בני ישראל, ככה אומר לו פה, במ"ט, חקרו אחריו, חקרו אחרי משה רבנו. פה עכשיו, אתם מבינים, הדיון הוא, זה מה שאני קורא לו, כל סעיף מ"ט זה מצגיות כסף. זאת אומרת, ביחס אתה לא משקר, אה? וכשהוא בא ומספר להם סיפורים על מה שאירע בצורה מפורטת לפני 500 שנה, היה כך וכך וכך, סיפורים לא כל כך סבירים, אבל אתה לא יכול למצוא את זה מהאצבע, במיוחד לא אצל חברה שממש לא מעוניינת להשתכנע ממך. ובני ישראל חקרו אחריו, משום שלא האמינו לו אמונה שלמה כי הבורא מדבר עם בשר ודם. זו כל הזמן הנקודה. מאז המוסלמי, זאת אומרת, מאז תגובתו הדוחה של המלך את המוסלמי, אמר לי, שמע, זה הבעיה של הדתיים. הטיעון הזה זה בעיה, בעיה חמורה. וזה עוד פעם הקפיץ אותו חזק מאוד, מתי שהוא אמר לה, הידוע מתחבר, חיוב התורה עלינו, מצד התחברותו, התברך ממנו מבינו סגולת האדם. הוא אמר לו, מה? והוא עסוק להסביר לו את זה. ופה עושה רושם שעוד פעם, הוא אומר לו, הנה, היה מעמד הר סיני, ושם הסתבל, לא רק לך זה לא היה ברור הנושא הזה, גם לעם ישראל זה לא היה ברור, במעמד הר סיני סגר את הנושא. בני ישראל חקרו אחריו, משום שלא האמינו לו אמונה שלמה, כי הבורא מדבר עם בשר ודם. הוא אומר לו, אל תעצר במה שהבנת עד כה בדבריי, שהוודאות והאמת והאמונה מבוססים אצלנו רק על ידי סיפור המאורעות והפירוט הרב הניתן לחקירה על ידי החברה, ויוצר יחס של אמון ביחס למספר הסיפורים האלה. אל תחשוב שזה, הרובד הזה, זה מה שמדפן את המשמעות העמוקה של האמונה אצלנו. רק זה. זה ממש לא. אולי פתיח של העניין. אין זה כך. אחר הדברים האלה, לא שאין ממד כזה, יש ממד כזה, אבל אחר הדברים האלה עדיין לא האמינו לו אמונה שלמה. כי חקרו ובדקו, וגם לא יכול להיות שבא ארכיפרכי מספר את הדברים, וכולם קונים, המצרים קונים, היהודים קונים, פשוט לא סביר, וחוץ מזה זה המסורת בידינו, שהם חקרו ובדקו, וגם לא האמינו. גם חקרו, גם בדקו, בסדר, כן. ואם זה לא האמינו. לא האמינו, אמונה שלמה, זאת אומרת, לא שלא האמינו. האמינו, אבל לא אמונה שלמה. זה פרוש מילה האמינו פה, זה התייחסות אל דבר כאל אמית. הנה, אפילו רבנו פה משתמש במילה הזאת, במשמעות הזאת. עד שישמיעם דבר בעשרת הדברים, זה משהו אחר. זו ספירה אחרת. וזאת הם מתחברים בתודעתם אל הווייתם. ומשם הוודאות ומשם האמונה. תודעת הווייתם זו האמונה. היא שהופיע באותו מעמד נבואי, ובו התברר להם כי הנבואה אפשרית. איך הם יודעים שהנבואה אפשרית? כי היא חיה בהם. אבל תשימו לב למה שאני אומר. לא אמרתי כי הם התנבאו. כן, הם התנבאו. אבל באמת מה שהתברר להם שם, שהיא חיה בהם. כי היא חייהם. כן היו עמו עמו, זה שישראל היו סקפטיים, והיו חקרנים ולא מהירי אמונה כפתי, זה לא מסכלותם, אבל מחוכמתם. כלומר, הגישה בריאה, עד שהתברר הדבר, אין להאמין לכל דבר. זה לא דבר מכובד, שאומרים לך מילה, מיד אתה מקבל. כך נהגו בו במשה בני עמו, לא מתוך שכלותם, כי אם מתוך חוכמה, עם חכם ונבון הוא ישראל, לא ממהר לקבל סיפורים. אנחנו ספקניים ממך המלך, ולא שנקבל דברים כאלה בקושי, כי המלך, אתם זוכרים, זה מה שהוא אמר, תראה, אתה בא לספר לנו, ידידי המוסלמים, שאלוהים וקוראן וכל מיני סיפורים, תראה, הטיעון שלך הגדול, אם אתה תגיד לי שהמונים רבים ראו ובחנו ובדקו, אז תקבל הדברים, את הדברים האלה, לא תהיה ברירה, והנפש תקבל את הדברים האלה בקושי. כך הוא אמר. אבל הוא אומר, אתה אולי תקבל אותם בקושי, עם ישראל בכלל לא יקבל אותם. עם ישראל לא קיבל אותם. כי זה לא מספיק. האמונה המוחלטת במשה ובתורתו אינה רק על בסיס המופתים שעשה. הם ראו אותו עושה מופתים, ולא הכחישו שוודאי עושה מופתים, והם גם לא יכלו להכחישו, הוציא אותם ממצרים. ולא הכחישו שהם אוכלים מן במדבר, לא יכלו להכחיש את העובדה. אבל עדיין, אחר כל הדברים האלה, עדיין לא יתקיים, ובך יאמינו לעולם. כי האמון, ומסביר את זה רבנו, האמון שאלוהים מדבר עם האדם, מה שראיתי אני מאמין, מה שלא ראיתי, לא מאמין. כל פנים, אני לא סגור על הנושא. ככה זה בעם ישראל, עם רציני. האמונה המוחלטת במשה ותורתו אינה רק על בסיס המופתים שעשה. חכמים צריכים להיות ביקורתיים ולבדוק פעמים רבות. מהירתם, תחבולות, החוכמה, השמימיות וזולתם. מאשר לא יעמדו בבדיקה. מפני שהם כמו דבר מזויף. קונצרמאחרים ובעלי כוחות היו בטח בעבר הרחוק וגם בעבר הקרוב ואפילו בהווה. זה נכון שהמונים מעם ישראל, המונים הכוונה לא המונים כמו בגוזרי, המונים זה גם היה כל עם ישראל, לא כל עם ישראל, אבל רובד המוני בגס מעם ישראל הולך שבי אחרי דברים כאלה, אבל עם ישראל לא. על כל פנים, לא החכמים נמשכים אחרי הטיפוסים האלה. ואלה שנמשכים אחריהם, זה טוב, 3 נקודות. כל פנים, פה אנחנו, יש לנו דוגמה. עם ישראל, זה לא מספיק לו. מהירתם תחבולות החוכמה השמימיות וזולתה, מאשר לא יעמדו בבדיקה. מפני שהם כמו דבר מזויף. אתם רואים? הוא לא אומר שזה מזויף. הוא אומר, זה כמו דבר מזויף. אפילו שזה לא מזויף, אני עדיין לא בטוח. אולי זה נכון. לא משכנע. לא קונה אותי. אני לא מתכוון לחיות על פי זה. זו גישה של אדם עם שכל. חכמים אינם מתפעלים מניסים. הם אינם משכנעים מספיק. הם לא אומרים שאין ניסים, יש ניסים. בסדר, אז יש ניסים. אז יש ניסים. צריך יותר מזה. הם עמדו בספקם עד שישמיעם דבריו בעשרת הדברים. אמנם כבר בקריאת ים סוף היה גילוי שכינה. בייר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. מלכותך ראו בניך בוקע הים לפני משה. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל כל שאר הנביאים. ואומנם שם נאמר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז נאמר שהם כן האמינו. בהשם ובמשה עבדו. מכל מקום, משמע שלא לגמרי. כי הלא, גם במצרים כבר נאמר, ויאמינו וכולי, כי פקד השם את עמו. אז כתוב שהם כן האמינו, ויאמינו כי פקד השם את עמו. ויאר ישראל תהיה הגדולה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז הם כן מאמינים. הם כן מאמינים. ואם זה כתוב מפורש, הם לא מאמינים. כתוב שהנה אנוכי בא אליך באב אין הענן, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, צריך לומר שהם מאמינים, אך עדיין ממשיכים ובוחנים, כי הולכת אמונתם מתפתחת ומתבררת. ממצרים, שם האמינו בדברי משה כי פקד השם תמור, אל מדרגת הים, שמדרגת אמונה גבוהה יותר. שם האמינו בהשם ומשה עבדו. זה שמאמינים שהשם פקד את עמו, ועדיין לא עושה אותם מאמינים שמשה הוא עבד השם. בהשם ובמשה עבדו, זו קומה נוספת. וזה שמאמינים בהשם ומשה עבדו, זה עדיין לא מברר שידבר אלוהים את האדם. זה עוד קומה. אלא בירור אחרון שהיה במעמד סיני, ששם משראו את הנשמע ושמעו את הנראה, התברר להם כי ידבר אלוהים את האדם. ורק מאז התקיים וגם בך יאמינו לעולם. ומסיים רבנו, ואילו העניין האלוהי כזהב המזוקק ההולך ומוסיף בעת הבחינה דינר לדינר. ואיך יעלה על הדעת שמעילו על דעתם כי לפני כ-500 שנה הייתה לשון העבר לבדה, מנפלגה בבבל בימי פלג, ויחס אומה כזו אל יפת וכזו אל שם, ואומה כזו לחם, בארצותם כזו וכזו, הייתכן אדם היום למד אצלנו כזב ביחס אומות מפורסמות ובדבריהם ולשונתם, וזאת במקום שהוא מדבר על דבר שירה מלפני פחות מ-500 שנה? אמר כוזרי, זה לא ייתכן. כי מציאות החוכמות בכתב ידי מחבריהם מלפני 500 שנה. ואי אפשר לשקר לגבי דעות המפורסמות כמו ייחוסים ולשונות וכתבי יד מלפני 500 שנה. אמר החבר, אך לא היו חולקים על משה במה שאמר, כאשר עמו טבעו ממנו הוכחות, כל שכן זולתם. אמר כוזרי, אלה הם דברים סבירים, חזקים ומיוסדים. טוב, עד כאן.